ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
היי חברים, אז ממש שנייה לפני שהפרק מתחיל, אני כאן בר איתכם. הפרק הזה הוא קצת שונה, בגלל שהפרק היה קצת ארוך, אז חילקתי אותו לשני חלקים. אז בחלק הראשון דיברנו בעיקר על התפקיד של ביטקוין בעולם הכלכלי העתידי, לפחות בתפיסה של בן. ניסיתי לאתגר אותו ולתת כמה נקודות וזוויות ראייה שונות. בעיניי שיח מאוד מאוד מעניין ונותן קריפטו מצורה קצת אחרת, שזה מה שניסינו לעשות בשני הפרקים האלה. דיברנו גם על קונצנזוס ואיך זה עובד בעולם הביטקוין, והאם זה מספיק טוב בשביל הכלכלה העתידית או לא. ובחלק השני דיברנו על שימושים אחרים של קריפטו, לאו דווקא של ביטקוין, ואיך זה משתלב כבר היום, שימושים מאוד מאוד מפתיעים של קריפטו כבר היום, בין אם זה חקלאים בניגריה שמשתמשים בזה כבר עכשיו, ומה זה DeFi ו-NFT וטוקניזציה, וזוויות קצת אחרות לעולמות האלה, מה זה חוזים חכמים, וגם על הדברים הבעייתיים בעולם הקריפטו, ואולי כמה פתרונות, ואיך אנחנו, בן ואני, ניגשים לעולם הזה של הקריפטו. אז אני מקווה שתאהבו חברים, תהנו, נתראה בפרק. אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. אז אני פה איתכם, בר נעמני, למי שלא מכיר או לא מזהה את הכל, ואם לא, אז סימן שיש לכם עוד הרבה פרקים אחרים אחורה לשמוע, אז כיף לכם. והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא שנגענו בו בכמה פעמים כבר בפודקאסט שלנו, הנושא הקריפטו ומטבעות דיגיטליים באופן כללי, אבל היום אנחנו נגע בו בצורה שונה ובעיניי סופר מעניינת, בצורה קצת יותר רחבה, ולכבוד זה הבאתי אורח מאוד מאוד מיוחד, שאני אישית מאוד מעריך בכל העולם הזה שקשור לקריפטו, קוראים לו בן סמוכה. בן, ערב טוב, מה שלומך?
ערב טוב, מה העניינים?
מצוין, תודה רבה. אז קודם כל תודה לפה שאתה מגיע לפה להתארח אצלנו, ומי שלא מכיר, בן מייסד קריפטו ג'אנגל וקהילת מדברים קריפטו, ואני מודה שאני בעצמי מתקופות שאני ככה יותר בא להיכנס לעולמות האלה של הקריפטו, בעברית זה, אני מודה שבין המקומות היחידים שאני נעזר בהם זה אצלך. אני משתדל לצרוך הרבה מהידע הזה באנגלית, כי בעברית אני חושב שאין הרבה מקורות חזקים, אבל אני חייב פה לפרגן וככה לתת לך פידבק חיובי, ולא סתם הבאנו אותך, גם מביאים אותך לבוא להרצות אצלנו בתור מרצה אורח במכללה למינהל, בקורס שאנחנו עושים לסטודנטים במכללה למינהל בתור ידע שווה כסף, ומביאים אותך ככה, אז באמת פרגון ככה בתחילת הפרק. וכמו שאמרתי, אנחנו הולכים לדבר היום על קריפטו, והייתי שמח שתתחיל טיפה מרקע על עצמך למאזינים שאולי לא מכירים אותך. מי, מה, למה, כמה, איך התחלת, ומשם נצלול קדימה.
בטח. אז באמת תודה על הבמה, ידע שווה כסף זה אחת מהקהילות שאני יותר מעריך, ולראות את הצמיחה שלכם, זה בתור מנהל קהילה בעצמי, זה פשוט מדהים לראות איך היא לא עוצרת, אני אומר, איך, כמה זה כבר? 160, 170?
משהו, כן,
באמת, 160. באמת שפו מטורף, ושוב תודה על הבמה. אז אני למעשה בן 32, נחשפתי לעולמות הקריפטו במהלך התואר שלי בכלכלה וניהול, אבל דווקא בלי שום קשר לכלכלה, אלא דווקא יותר מעולמות הפוקר. הייתי שחקן פוקר, קורא לזה חצי מקצועי, בין היתר הייתי משתמש בביטקוין בתור כסף, מבלי לדעת בכלל מה זה, פשוט בתור צינור העברת כספים. זה מה שהוביל אותי בסופו של דבר לעצור רגע ולשאול מה זה בכלל ביטקוין, וברגע שעשיתי את זה בערך באמצע התואר, פשוט נשאבתי פנימה לעולם שבלשון המעטה דפק לי את המוח ולקח אותי למסע אחר לחלוטין, אז מהאהבה של הפוקר זה הפך להיות האהבה של הביטקוין, הקריפטו וכסף, העיסוק בשאלה הזאת. משם הקמתי את קריפטו ג'אנגל, לימים באמת נהיה אתר המוביל בישראל בתחום, היוטיוב המוביל בישראל בתחום, הפודקאסט, את קהילת מדברים קריפטו, שהיא הגדולה והמובילה בישראל, ואני מלמד ומכשיר לא רק אנשים פרטיים על עולמות המסחר, השקעה, ועל זה הקורס הקרוב ביותר לתואר שתוכל לקחת היום בתחום, בלוקצ'יין אקספרט, אלא גם עובד עם ארגונים מהתעשייה, ביניהם גם הגדולים ביותר בעולם, עם גופי ביטחון ואכיפה, עם אקדמיות, בעצם כדי לבנות את התשתית החינוכית הראויה לתחום הזה, וגם להזהיר כמובן מהדברים השליליים בו. כחלק מהדרך שלי עשיתי המון המון דברים במקביל, הקמתי עמותה בדרום הארץ שפועלת לקידום התחום, עזרנו לסטארט-אפים לגייס כסף, לעסקים לקום בדרום, הכנסנו קורס ראשון לאוניברסיטה ועוד דברים כאלה ואחרים, ועבדתי במשך שנים במקביל בעצם לקריפטו ג'אנגל, בבר מרקט, בשנים היותר קשות, עבדתי עם החברות הגדולות ביותר בעולם על שיווק ויחסי ציבור, אז עבדתי עם שמות כמו בייננס, כמו קריפטו.קום, כמו פולקדוט, כמו סולנה, שלאנשים שמכירים את התחום קשה של לפספס את השמות האלה, אז עשיתי להם את השיווק ואת היחסי ציבור מסוכנות כאן בישראל.
אז בהחלט רקורד מרשים, ובאמת מעריך את העשייה סך הכל, וחושב שאתה עושה הרבה בשביל לקדם את השיח, מה שנקרא ההוגן וההגיוני, ודווקא אני רוצה לחזור, אמנם לא כל כך קשור, אבל מעניין אותי שדווקא מעולם של פוקר בכלל, נחשפת לדבר הזה, וכאילו זה מצחיק אותי לראות איך שדברים מתגלגלים. אז,
כן, תשמע, על פוקר יש הרבה מאוד מיסקונספציות, בדיוק כמו שיש על קריפטו אגב, זה מדהים. פוקר היום עדיין תופסים אותו לצערי הרב בתור משחק מזל, בתור אימורים של בוא נתפקסן לאיזה לילה ונביא את המכה, כשמדובר במשחק שבוא נאמר שבשלב מסוים נהניתי יותר ללמוד אותו מאשר לשחק אותו. פוקר מלמד אותך על קבלת החלטות בתנאים של אי ודאות, על ניהול סיכונים, על ניהול זמנים, על איסוף מידע, והוא עושה את זה בצורה כל כך טובה, שהיום מלמדים אותו בתארים הכי מתקדמים שתוכל למצוא בביזנס סקול, בארווארד, בייל, בכל אוניברסיטה שמחשיבה את עצמה היום יהיה לקורס פוקר למנהלים, למנכלים, וזה שיעור שהוא לייף צ'יינג'ר באותה מידה, כמו שביטקוין הוא שיעור שהוא לייף צ'יינג'ר, כשמדובר בגלולה של ידע וקבלת החלטות, לעומת גלולה של הבנת כסף ואיך כסף עובד ולמה הוא בנוי באופן שהוא בנוי ואיך הוא משפיע עליי ועליך.
אני מסכים לגמרי, וזה מצחיק כי אני מודה, אני לא מבין גדול בפוקר, אני מבין למה אתה אומר לגבי המיסקונספציה ושאנשים תופסים את זה בצורה לא נכונה, כמו סוג של רולטה או לא משנה מה. אני רגע שם דגש ואולי מעביר, אנחנו לא מדברים פה על פוקר וזה, אבל הכוונה זה לא לפוקר בקזינו, אלא לפוקר טקסס הולדם בצורה, אני מניח לזה התכוונת. אז
כן,
הכוונה,
אני הייתי משחק אונליין בצורה, אני קורא לזה חצי מקצועית, כן? כי הייתי אמנם משחק מקצועי, אבל הייתי סטודנט תפרן בלי שקל על התחת, אז זה לא שהייתי משחק על סכומים גבוהים, אבל קראתי, איבדתי ספירה של כמות הספרים והידע והקורסים והידע שצברתי בתחום.
אז מגניב, ואני מסכים אגב שזה, אני חושב שזה מאוד מתקשר בכללי לעולם ההשקעות ושוק ההון ספציפית, כל עולם קבלת ההחלטות וניהול הסיכונים, וזו הסיבה שגם כשאני מדי פעם בפייסבוק הופץ לי איזה בחור שככה סוג של מאמן פוקר ועושה רושם שיש לו מוניטין מאוד מאוד גדול, ורציתי לארח אותו בפודקאסט כדי לראות איך הדברים האלה ככה מתכנסים וזה, לא יצא, זה קצת נפל בין הכיסאות, אני מודה, אבל אם אתם המאזינים שומעים אותנו ובא לכם, וזה נשמע לכם מעניין, אז תגידו לי ואני אעשה לחדש ככה את הקשר. טוב, אחרי ההקדמה הלא קצרה הזאת, בוא נצלול לעניינים, ובוא נדבר על קריפטו. בוא נתחיל מהבסיס לגמרי. תסביר לנו רגע מה זה קריפטו מהעיניים שלך, ומה שנקרא, אמרת שזה שרף לך את המוח, לא יודע אם השתמשתי בביטוי הנכון, אבל אז הייתי שמח שתסביר מה שרף לך את המוח בדיוק, ולמאזין הממוצע שמאזין לנו, ואתה מכיר מה, בוא נגיד, המאזין הממוצע בישראל חושב על קריפטו, וזה מסוכן, והוא כנראה לא מבין עד הסוף למה וכמה, ועל זה אנחנו הולכים לדבר היום. אגב, על יישומים של מה זה העולם הזה של הקריפטו, ואיזה יישומים, ולמה אולי כן ואולי לא, זה יהיה חלק משמעותי בכלכלה של העתיד, אז בוא תסביר לנו מה זה קריפטו, ונתקדם משם.
בטח. אז קריפטו זה מונח גדול מאוד שמכיל בתוכו המון המון תתי נושאים שיכולים לגעת בנושאים שונים לחלוטין, אבל מה שנמצא במהות של הדבר הזה שנקרא קריפטו זה טכנולוגיה. הטכנולוגיה הזאת נקראת הבלוקצ'יין, שזה שרשרת בלוקים, והשרשרת הבלוקים הזאת היא לא מיוחדת יותר מדי בבית הטכנולוגי שלה. מה שמיוחד בטכנולוגיה הזאת זה שהיא מנסחת מחדש את המונח אמון, trust. בעצם הרבה מאוד מהדברים שאנחנו עושים היום בחיים שלנו, בין אם זה סחר בין אדם לאדם, בין אם זה שימוש בכסף כמכלול, אפילו חברויות נשענים על טראסט. עכשיו, אתה ואני מקיימים היום סחר עם כל פינה בעולם, באמצעות אמזון, באמצעות אוניות התובלה של צים, ואנחנו עושים זאת על ידי זה שאנחנו נכנסים לאמזון, משנים רגע את ה... מחפשים את המוצר, קוראים ביקורת על המוכר, קוראים ביקורת על המוצר, ואמזון כמתווך גדול היא זו שמגשרת על האמון בינינו, היא זו שמאפשרת לנו לקיים את הסחר, היא נמצאת בכל שלב בתהליך שאומר, הכל טוב, המוכר סבבה, הכל טוב, הכסף הגיע למוכר, הכל טוב, המשלוח הגיע אליך, איך הייתה לך חוויית השירות. בעצם נותנים לנו שירות, והשירות הזה הוא בעיקר גישור על אמון. עכשיו, הבלוקצ'יין משנה את האופן שבו אנחנו מגיעים לאמון, והיא מאפשרת לנו דברים פורצי דרך שלא היו ניתנים לעשות בעבר. עכשיו, אמרנו שהבלוקצ'יין זה שרשרת בלוקים, אני אוהב להסביר את זה בהקבלה. תדמיינו המאזינים בבית שכל בלוק בשרשרת הבלוקים הוא דף במחברת וירטואלית. הדף הזה לא נמצא בחוות שרתים במחשב אחד של אמזון שיושב איפשהו שם בארצות הברית או באירופה ומתופעל על ידם, אלא המחברת הזאת כל אחד ואחת יכולים להריץ עותק אצלם במחשב כתוכנה שמורידים פשוט, להסתנכן לתוכנה הזאת בזמן אמת, ולמעשה כל דף במחברת הוא בלוק בשרשרת הבלוקים. המחברת הזאת מתעדכנת בצורה גלובלית ואוטומטית אצל כולם. אז אם עכשיו אני העברתי לך ביטקוין, שהוא רישום חשבונאי במחברת, כל אחד יוכל ללכת לעותק שלו במחשב, כמובן בצורה אוטומטית, ולא רק לרשום את העסקה בעצמו, אלא גם לוודא באמצעות קריפטוגרפיה, ומכאן גם מגיע השם קריפטו, קריפטוגרפיה זה ענף במתמטיקה שעוסק בהצפנה, הוא יכול לוודא עבור עצמו שמה שהוא רשם בעותק שלו, זה בהכרח מה שאחרים רשמו בעותק שלהם. עכשיו, מה שזה בעצם מאפשר, אם ניקח את זה לעולם של היום של תשלומים, אתה ואני משתמשים בבנקים, משתמשים בחברות תשלומים, משתמשים בחברות אשראי, שוב פעם, כולם מתווכים בינינו, והתיווך בעצם אומר שהם מחזיקים כל אחד במחברת משלו, והם סוג של מתקשרים או שולחים הודעה, שומע, תרשום אצל בר פלוס ואצל בן מינוס, אני ארשום אצל בן מינוס ואצל בר פלוס, וככה בעצם כל אחד מנהל מחברת אצלו. הבלוקצ'יין באה ואומרת, לא, אין צורך שכולם ינהלו לכל אחד מחברת משלו, ואז יש הרבה פוטנציאל לרמאויות, לחוסר שקיפות, לחוסר אחריות, אלא בוא ננהל כולנו מחברת אחת, ולכל אחד יהיה עותק. אז תחשוב שאנחנו יושבים בכיתה, וכולם בשולחן שלהם, עם העותק של המחברת, אתה צועק, העברתי 3 ביטקוין לבן, וכולם הולכים למחברת שלהם, מושמים, בר העביר 3 ביטקוין לבן, ואתה יודע שכולם נמצאים על אותה אמת. עכשיו, זה דבר מדהים. זה דבר מדהים כי זה מאפשר לך לראשונה בהיסטוריה האנושית ליצור אמון בין מיליארדים של אנשים בכל רחבי העולם, וזה לא ישנה אם הם נמצאים בארגנטינה, בארצות הברית, אם הם יצאו בדרום אפריקה, בסין או באוסטרליה, או כאן בישראל. אתה יכול בכל רגע נתון ביום להיכנס למחברת הזאת, בין אם אתה מריץ אותה בעצמך ובין אם לא. אתה יכול לוודא עבור עצמך שמה שאתה רואה זה בהכרח מה שאחרים רואים, ובכך גישרת על האמון בדבר המשמעותי ביותר בחיים שלנו, שזה הכסף. השימוש הראשוני בטכנולוגיית הבלוקצ'יין באמת היה לכסף, לביטקוין, כי הוא המטבע הדיגיטלי המבוזר, כלומר, זה שאינו נשלט על ידי גורם יחיד, הראשון שנוצר. אבל מאז, כפי שנדבר בהמשך הפרק בטח, התפתחו שימושים נוספים שחוצים מעבר לגבולות השימוש לתשלומים או לחיסכון, כלומר כרזרבה, ולקחו את זה למקום יותר מתקדם, נקרא לזה ככה. עכשיו, לא סתם, גם אילון מאסק, כמובן שזה שם שכולם מכירים, וגם ג'ק דורסי, מייסד טוויטר וחברת התשלומים סקוור, אומרים שביטקוין הוא הכסף הטבעי של האינטרנט, כי הוא לא משהו פיזי מוחשי שאנחנו יכולים לשים בארנק שלנו. פשוט חי כשורות קוד, שכל אחד יכול לאמת עבור עצמו, והוא יוצר מערכת מוניטרית, מערכת כסף חדשה, שמתחרה במערכות המסורתיות שאנחנו מכירים היום, שזה ייקרא ככסף פיאט, כסף שהחוק השליט קבע שבו אנחנו מוכרחים להשתמש.
אז אמרת פה הרבה דברים, ואני רגע רוצה שנייה לעצור, כדי שהמאזינים ככה, קודם כל יעקלו, ובדרך כלל אני אוהב לשמוע פודקאסטים על כפול 2, אבל אם זה היה לכם מהיר מדי, אז אולי תחזירו לאחד או לאחד וחצי, וקצת לחזור אחורה, כי אני חושב שהסברת את זה בצורה טובה. אני אנסה לתקצר ולתמצת כדי שזה לא זה, אבל בשורה התחתונה, המנגנון הזה, קריפטו זה עולם גדול, אבל הטכנולוגיה הזאת שנקראת בלוקצ'יין, עוזרת לנו בסוף בני אדם לגשר על פערי אמון, שבסוף, כמו שאמרת, נתת דוגמה עם אמזון ובנקים וגופים פיננסיים אחרים, פשוט המנגנון הזה של הבלוקצ'יין נותן לנו אפשרות לסמוך אחד על השני ולתת את האמון הזה בינינו ובין עצמנו, בלי גורם צד ג'. עכשיו, לאנשים אולי זה נשמע, אוקיי, סבבה, וכאילו, למה זה כזה רעש גדול? למה זה שווה, לא יודע מה נפח כרגע, טריליארד וחצי, שתי טריליארד, בין טריליארד לשתי טריליארד דולר, תקנתי אם אני טועה, שווי לדולר.
1.1 טריליון, כן.
שזה גם אגב בעייתי, כאילו, זה שאנחנו תמיד משווים לדולר, הרי בסוף זה אמור להיות כסף בפני עצמו, ולא מנותק מהדולר כביכול, או שלא, אני לא יודע. אז אני אשמח כאילו שתרחיב, נגעת בזה בקצרה, אבל אני אשמח שתסביר כאילו, מעבר לפיימנס ולתשלומים, הכוונה שאפשר לעשות תשלומים, כאילו מאזין יגיד, אוקיי, בסדר, אז הבנתי, אז אפשר לעשות, אני יכול לעשות תשלומים עם סם מאמריקה, בלי להסתמך על בנקים, בעמלות אולי יותר זולות, למרות שאגב זה לא בטוח, אפשר להתווכח על תלוי באיזה בלוקצ'יין, באיזה מטבע והכל, אולי יותר מהר, מה הבשורה הגדולה, כאילו למה זה כזה, למה זה אמור לרגש אותי?
אז קודם כל חשוב להבין שהתשלומים זו בשורה עצומה, כי אנחנו רגילים לתשלומים במערב, בכלכלה המערבית, היחסית מצומצמת באופן יחסי לכמות האנשים שחיים היום ללא חשבון בנק, שזה יותר משני מיליארד אנשים, או כמות האנשים שחיים תחת משטר אינפלציוני, כלומר שאיבדו אמון בממשלה שלהם, והכסף, הערך של הכסף שלהם נשחק בצורת אדירה, עד כדי כך שהם לא רוצים להחזיק במטבע המקומי. מקומות כמו טורקיה, כמו ארגנטינה, כמו זימבבואה, כמו ונצואלה, ששם האימוץ של מטבעות דיגיטליים הוא מהגדולים ביותר שיש בעולם, ניגריה במיוחד.
רגע, בוא נעצור. שנייה, סליחה, רגע. הכוונה שאתה אומר, האינפלציוני, כלומר, יש אינפלציה מאוד מאוד גבוהה במדינות האלה, במדינות שהזכרת, בין אם זה ניגריה וארגנטינה, שפעם תשיעית לדעתי הולכת כבר לפשיטת רגל. בכל המקומות האלה, הערך של הכסף, המטבע המקומי, כל מדינה המטבע שלה, הערך של הכסף נשחק בצורה מאוד מאוד גבוהה, מה שאמרת, אינפלציה מאוד גבוהה, ולכן מאמצים פתרונות אחרים, שעכשיו אנחנו רואים שזה בין היתר קריפטו.
בדיוק. תחשוב שהמדינות האלה למעשה, באמצעות הכוח שלהן כשליטות, הן מונעות מהאזרחים להגיע לדולרים, להגיע לכסף אלטרנטיבי. לא להחזיק אותו ולא להשתמש בו. איך רואים את זה בצורה מובהקת? בשוק השחור. מי מאיתנו הישראלים שהלך וטייל בארגנטינה יודע שבשוק השחור המחיר, הדולר שווה פי שתיים ממה שהוא שווה בשער הרשמי. וזה בגלל שיש הגבלות הון. לא מאפשרים להחזיק בכסף שהוא לא הממשלתי, כי אם אתה תחזיק בכסף שהוא לא הממשלתי, לא יוכלו לגנוב אותך. ומהסיבה הזאת פתאום נוצרה להם אופציה שהיא לא תלויה באף אחד, והם יכולים להחזיק בה. או כביטקוין, או כאפילו מטבע צמוד דולר שכן תלוי במישהו, אבל מישהו אמין יותר בעיניהם מאשר הממשלה שלהם, וזה נותן להם אלטרנטיבה. אלטרנטיבה שהאימוץ בשטח מראה את השימוש בפני עצמו. כלומר, הם מעדיפים את זה בעשרות מונים, עד כדי כך שהיום ניגריה לצורך העניין, מדינה של קרוב ל-400 מיליון תושבים, האימוץ קריפטו בה נחשב מהגבוהים ביותר בעולם. עכשיו, התשלומים, כן, סליחה.
לא, אין בעיה, אני פשוט כאילו, כשאני מאזין, אני אומר, אני מנסה לייצג את המאזין הממוצע שמקשיב לפודקאסט, ואומר, טוב, בסדר, במקומות נכשלים, למרות שזה, שוב, כמו שאתה אומר, זה לא מקום נידח בעולם, אלא ניגריה, אנחנו לא נותנים לחשוב עליה, אולי פה בישראל כזה, אבל ניגריה, גם לפי התחזיות, אם אני לא טועה, ראיתי לא מזמן, לא זוכר כמה זמן קדימה, אבל בעתיד סופים שהיא תהיה בין הכלכלות המובילות בעולם, בעיקר בגלל גידול האוכלוסייה שם. אז אנחנו לא נוטים לייחס לזה יותר מדי חשיבות, אבל זה מדינות עצומות. אמרת, ניגריה 400 מיליון אנשים, ארגנטינה, לא יודע כמה, אבל גם לדעתי עשרות מיליונים אם לא יותר, ובשורה התחתונה, נניח, אני זורם מאזין הממוצע, טוב, בסדר, כלכלות נכשלות, כאילו, אבל אני פה בעולם המערבי, אני יוצא מנקודת הנחה שאנחנו נמשיך לחיות בעולם הערבי, נניח, אני מקווה לפחות. איפה זה פוגש אותי?
אז זה פוגש אותך יותר מהזווית של הסוג השימוש השני של כסף. למעשה, כשאנחנו מסתכלים על מה המאפיינים שיש לכסף טוב, כסף טוב צריך לשחק שני תפקידים מרכזיים בחיים שלנו. התפקיד הראשון זה מה שהרגע דיברנו עליו, וזה אמצעי להעברה של ערך, שזה אומר שמהרגע ששילמת לי עבור מוצר או שירות שסיפקתי לך, אז ועד הרגע, כשאני רוצה להשתמש בו, סליחה, זאת אומרת, אתה שילמת לי, אני עכשיו רוצה ללכת לקנות באמצעותו אוכל בחנות, בקיוסק, ולקנות איתו חופשה, אז שאני אוכל לעשות זאת בקלות גם במרחב הפיזי, לתשלומים מקומיים, וגם היום במרחב הבינלאומי. זה האמצעי להעברה של ערך, שיש איזשהו תת סעיף של יחידת מידה, שיהיה נוח לתמחר בו. אם פחית במכונת פחיות הייתה עולה טריליון שקל, זה לא יחידת מידה נוחה. אז צריך שבעצם השפה של הכסף תלך יד ביד עם השימוש בו כאמצעי להעברה של ערך. עכשיו, אנחנו חווינו ניתוק מאוד מאוד דרמטי בין השימוש הזה לשימוש השני. השימוש השני יותר משוייך היסטורית עם זהב, עם אמצעי לשמירה של ערך. כלומר, איך אני מוצא מקום להכנות בו את הערך, אם אני השקעתי עכשיו שעות עבודה, בעצם במתן ערך וסיפוק שירותים ומוצרים לאחרים, קיבלתי תשלום, ואני לא צריך להשתמש בכסף הזה עכשיו. אני רוצה לחסוך אותו, כי אני רוצה לטוס לחופשה לחול שנה הבאה, עוד 5 שנים, אני רוצה לחסוך אותו כדי להוריש לילדים שלי. אני אחפש מקום להכנות את הכסף, כדי שהוא ישמור על כוח הקנייה שלו, על הערך האמיתי. היסטורית את התפקיד הזה שימשה מתכת הזהב, ולמעשה אנחנו בעשורים האחרונים עם כל המודרניזציה והגלובליזציה, שזה שני תהליכים שחווינו עם התפתחות של האינטרנט, שהפך את החיים להרבה יותר זולים, ועם הגלובליזציה שאפשרה לנו לסחור, כמו שנתנו בדוגמה של אמזון, עם כל העולם ולהוזיל את העלויות שלנו, חווינו פה תהליכים שאמרו, מה אני צריך לשמור על הערך? אני רוצה לצרוך היום, תן לי את הטלוויזיה, תן לי את האייפון, תן לי את החופשה לחול. אנחנו בדור האינסטנט. אבל, בחזרה לשאלה שלך, היום אנחנו במקום שבו המציאות קצת יותר דופקת על הדלת, והמציאות בקונטקסט של המלכודת שבנקים מרכזיים נאלצים להתמודד מולה, מזכירה דברים שקרו בעבר. מצד אחד, אנחנו חיים בכלכלה של הרבה מאוד שנים עם ריבית אפס, שמעודדת הרבה מאוד הלוואות וניפחה בועות כמעט בכל שוק אפשרי שאפשר לחשוב עליו. ומהצד השני, על אף בעצם, עכשיו קיבלנו את האינפלציה, עכשיו קיבלנו את עליית המחירים, וכשהמחירים עולים, בנקים מרכזיים בנסיבות כאלה מגיבים בעליות ריבית, אבל בגלל שיש כל כך הרבה חוב, הם בעצם מעלים את הריבית על חוב שהם אמורים לשלם, או שהממשלות אמורות לשלם. וזאת המלכודת, הם כבר לא יכולים להתמודד.
אני רגע עוצר אותך, סליחה. מי שלא מבין או לא מכיר למה מעלים ריבית וכל נושא האינפלציה והריבית, איך הם מתקשרים אחד לשני, ולמה כשהאינפלציה עולה, הבנקים המרכזיים מעלים ריבית, אז מוזמן לחזור אחורה לפרקים שדיברנו על זה. אני לא זוכר בדיוק מספר הפרק, אבל פשוט תחפשו אחורה, עשינו על זה פרקים, דיברנו על זה. סופר חשוב בשביל להבין את הקונטקסט שאנחנו מדברים עליו כאן.
כן, אז התשובה הקצרה זה שמעלים את הריבית כדי לייקר את מחיר הכסף. אם עכשיו בעצם המחירים עולים בצורה דרמטית, הם עולים בצורה דרמטית כי אנשים מעדיפים לשלם עכשיו או צריכים לשלם עכשיו על מוצרים ושירותים, כדי בעצם, וזה יוצר יותר מדי ביקושים, אז איך אתה עוצר את הביקושים האלה? אתה מייקר את הכסף, אתה הופך את זה לכך שיהיה לך יותר שווה לשמור את הכסף אצלך, אבל בנסיבות שבהם אנחנו נמצאים, כשהממשלות נמצאות במשבר חוב עצום, בקבעי חוב בלתי פרופורציונליים למה שאנחנו מכירים מההיסטוריה האנושית, זה למעשה שם אותם במלכוד של משבר חוב ממשלתי, ובנקים מרכזיים צריכים לתמרן את הדבר הזה. אני בא ואתען, וכך רבים שהם גם פרופוננס, כלומר תומכים בתזה של החזקה בזהב, לא יקרא לזה השקעה, זה שבמערב אנחנו צריכים לגשת לזה מהזירה הזאת. כלומר, אם אני נמצא באירופה, אם אני נמצא בארצות הברית, אם אני נמצא בישראל, פחות בדווח הקצר יעניין אותי להשתמש בביטקוין ובקריפטו לתשלומים מקומיים, על פני השימוש שלהם כאמצעי לשמירה על ערך בביטקוין ספציפית, כן יעניין אותי בתשלומים בינלאומיים. אני מכיר היום לא מעט חברות, לא מעט עצמאים, לא מעט עסקים בישראל שעובדים עם העולם ומשלמים ב-USDT או משלמים בביטקוין. ובעצם זה מקל להם ומוזיל להם עלויות, כי הם כבר עברו מערכת. כלומר, הם לקחו בלק של כסף, קנו איתו ביטקוין, עברו בגשר היקר, שזה בעצם מה שאתה התייחסת עליו בקונטקסט של עמלות, שהיום לקנות ביטקוין בישראל מגיע עם עמלה של לפחות 4%, אבל אחרי שכבר קנית את הביטקוין, ואתה נמצא בתוך המערכת האלטרנטיבית, אז אתה יכול גם להעביר 5 מיליארד דולר שווי ביטקוין, ולשלם פחות מדולר עמלה.
אז אני מסכים, אני מבין מה אתה אומר, ובסופו של דבר, אגב, הנושא הזה של העמלות הוא מעניין, אבל... אבל לא ניגע בו עכשיו בפרק, יש לנו יותר מדי נושאים לדבר עליהם, אבל כאילו, תיארת את זה יפה בעיניי, את הגשר, את הדבר הזה בתור גשר. אני אתייחס בקצרה, שוב, לאיך הדברים שאני רואה אותם, מסכים איתך שיש פה באמת בעייתיות, ושהפד, לא רק הפד, הפד בארצות הברית, אבל כל הבנקים המרכזיים בעולם נמצאים באיזשהו, סליחה, סוג של מלכוד, ובבעייתיות ומעלים ריביות, וכן, זה פוגע בכלכלה ובכלכלה הריאלית, זה חלק מהמשחק. אגב, אנשים לא מבינים, אומרים, אפילו פה בישראל, כל מיני שרים פופוליסטים אומרים,
אני רוצה לחדד לך את זה, אבל שתבין את הסדרי גודל, כשהפד מעלה את הריבית על האג"ח, כאילו, הוא מעלה את הריבית של בנק מרכזי, הוא מעלה גם את הריבית על האג"ח, וכשהוא מעלה את הריבית על איגרת החוב, הממשלה היא זו שצריכה לשלם את זה.
אבל באיזשהו מקום מסתתרת פה גישה שאומרת, מקבלי ההחלטות לא יודעים לקבל את ההחלטות, נכון? כלומר, הבנקים המרכזיים בעולם לא יודעים לקבל את ההחלטות בצורה הנכונה. אני מנסה כאילו מה שנקרא לקרוא בין השורות. הם לא יודעים לעשות את זה בצורה נכונה, ובעצם אתה אומר, בוא נעבור למודל שהכל שקוף והכל ברור, ויודעים בדיוק במרכאות או לא במרכאות, יודעים בדיוק מה יקרה ומה המדיניות המוניטרית, ותקנתי אם אני טועה, אבל בעולם של הביטקוין גם אי אפשר לשנות אותה, או מאוד קשה לשנות אותה.
ספציפית בביטקוין, כן.
ספציפית בביטקוין, אני אמרתי ביטקוין. ואתה אומר, בוא נעבור לעולם כזה, שאין מקבלי החלטות, אין כמה אנשים חכמים ככל שיהיו, אפשר להתווכח אם הם חכמים או לא, אבל הם אלה שיקבעו מי ולמה וכמה מדפיסים, ואיך מדפיסים, ומה שער הריבית, ומחליטים בעצם על ההיצע של הכסף, וכל מה ש... משליך על זה. בוא נעבור למערכת אחרת שאומרת, הכל פתוח, הכל על השולחן, זה מה יש. השאלה אם זה פתרון יותר טוב.
אני רק אחדד שזה לא דיכוטומי, זה לא בינארי של או כן או לא. זאת אומרת, או שאתה במערכת הזאת, או שאתה במערכת הזאת. כי כשאנחנו מסתכלים על תקן הזהב לאורך ההיסטוריה, בעצם על הזמן שבו כסף של ממשלות היה צמוד בערכו לזהב, שהיה צריך לשבת בכספות, ואם אתה בתור אזרח רוצה להמיר את השטר נייר לזהב, אתה יכול בכל רגע נתון ללכת לבנק ולקבל זהב. בעידן הזה, מה שזה יצר, זה יצר משמעת. זה לא שזהב, האמת זהב היה הכסף היחיד בהגדרת החוק באותה עת, והשטרות נייר לא היו נחשבים ככסף אמיתי בחוק באותה עת, אבל זה יצר משמעת. למי שכן רצה ליצור כסף, בין אם זה ממשלה ובין אם זה בנק פרטי או חברת פינטק, אם הם היו מדפיסים יותר מדי מהכסף, אם הם היו עושים מה שבא להם ומקבלים החלטות רעות, אז לי כאזרח היה את היכולת לעבור למערכת האלטרנטיבית, להחזיק נכס או מטבע או כסף שאין לו קאונטר פארטי ריסק, אין לי צד שלישי שמעורב כאן. אני יודע שאני יכול להחזיק בזהב אצלי מתחת למזרון או בכספת, ואני יכול להחזיק בביטקוין כשהמפתח הפרטי, שזה בעצם הקוד של הביטקוין, נמצא אצלי, ואין לי פה סיכון של צד שלישי שמעורב במשוואה. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בלהבין את זה, שזה לא בהכרח, אני לא נמנע מבין אלה שחושבים שעוד 20 שנה לא יהיה כסף ממשלתי בכלל, ממש לא. אני חושב שזה יהיה בלתי נמנע שעדיין יהיה כסף ממשלתי. אבל אני חושב שהכסף הממשלתי יתחיל להשתמש בצורה שקופה בביטקוין בתור הרזרבה, שאם עכשיו הם ימשיכו לעשות החלטות רעות או שימשיכו להדפיס כסף, הם יצטרכו לאפשר גשר לאזרחים לעבור לביטקוין, וזה בעצם יהיה מנגנון משמעת עליהם.
כלומר, זה סוג של ביקורת, אוקיי? זאת אומרת, כל הזמן נגרון למשמעת, סוג של ביקורת של, אלו, תיזהרו, אם אתם תעשה שטויות, אנחנו שנעבור לביטקוין ונעשה מה שבא לנו, ואתם תאבדו את הלגיטימציה שלכם, תאבדו את הכוח שלכם, בגדול. שזה, אגב, צורה מעניינת להסתכל על הדברים. כלומר, אתה אומר, זה לא או זה או זה, זה, לפי מה שאתה טוען, יהיה, כלכלה, כביכול, מסורתית, תישאר, אני לא אגיד בדיוק אותו דבר, אבל תישאר פחות או יותר באותה מסגרת, פשוט תהיה סוג של רגולטור במרכאות, כן? לא באמת רגולטור, אף אחד לא, זה לא שיש איזה סטושי נקמוטו בן אדם למעלה שמחליט, אלא זה מבוזר. אבל אתה אומר שהרגולטור הזה במרכאות יהיה ביטקוין, ספציפית, וזה יהיה המקום מפלט למי שרוצה זה, ובעצם הבנקים המרכזיים, או מה שזה לא יהיה, אמורים לפחד מזה, כי אז הם יאבדו את הלגיטימציה ואת הכוח שלהם.
בדיוק.
שזה אגב תזה מעניינת לראות את הדברים האלה. אז אני אסכם, אני חוזר לשאלה הקודמת, אולי זה כן היה מענה או לא, אבל השאלה האם לתת, כאילו האם, בוא נגיד ככה, בסופו של דבר בעולם של הביטקוין, כמו שאמרת בעצמך, מאוד קשה לשנות את המדיניות, אוקיי? נקרא לזה ככה. אגב, זה בלתי אפשרי ברמת קוד, או שזה פשוט קשה וצריך קונצנזוס מאוד גבוה?
צריך קונצנזוס. בעצם באופן שבו זה עובד, יש לך בכל רשת בלוקצ'יין, יש דבר שנקרא חוק קונצנזוס, קונצנזוס מלשון הסכמת הרוב, הסכמה מלאה, והדרך לשינוי חוקי קונצנזוס עוברת המון המון תהליכים שבמסגרתם הקהילה והמחשבים והקוראים, שזה למעשה כל השחקנים שמעורבים בתפעול של כזאת רשת שהיא מבוזרת, צריכים לקבל החלטות ולהצביע להחלטות האלה. אז היו כמה ניסיונות בעבר לעשות שינויים שנחשבים דרמטיים בכל התוכנה של ביטקוין, והניסיונות האלה לא צלחו משום שהם לא קיבלו את הקונצנזוס. אז אני אשאל אותך, מאחר ואנחנו מדברים למשל על חוק ה-21 מיליון, למאזינים, למי שלא יודע, לא הולכים להיות יותר מ-21 מיליון מטבעות ביטקוין, קצת יותר מ-19 מיליון מהם כבר נמצאים בסירקולציה, הם מצטרפים כל 10 דקות כשנוצר בלוק חדש בשרשרת או דף חדש במחברת, עבור, נקרא לזה, תגמול לפעילות כלשהי שעושים הקוראים, וזה הולך להמשיך ככה עד 2140 כשייווצר חלקיק הביטקוין האחרון. עכשיו, אתה בתור מחזיק ביטקוין, לא תהיה מוכן להצביע עם הצעה שאומרת תדלל אותי. כי בעצם אתה בא ואומר, אני אצביע נגד התמריץ הכלכלי שלי. אז מעבר לזה שזה חוק מאוד מאוד קשיח בביטקוין, שעומד מאחורי גם הנרטיב של הזהב הדיגיטלי, זה פשוט נוגד כל מבנה נורמלי של תורת המשחקים.
אוקיי, אז צריך קונצנזוס של מה? של מעל 50%?
מעל 95% למקרה כזה.
מעל 95% למקרה כזה. אז אני בא ואומר, תראה, בסופו של דבר נקבעו כללי המשחק, נקבעו החוקים, ומאוד מאוד קשה לשנות אותם, נגיד עד בלתי אפשרי, כמעט בלתי אפשרי לשנות אותם. השאלה, האם לתפיסתך זה נכון? כלומר, האם בסופו של דבר, בסוף העולם הוא גמיש, דברים משתנים, ואתה יודע, מה שחשבו לפני 100 או 200 או 300 או 500 שנה, דברים משתנים ומקבלים תובנות אחרות. והשאלה, האם לדעתך זה לא משהו שמשחק לרעת הביטקוין, שהמציאות תשתנה ודברים השתנו והביטקוין לא יכול להשתנות בצורה הזאת, כן. כי זה מאוד מאוד קשה.
אז התשובה היא לא משלוש סיבות מרכזיות. הסיבה הראשונה זה שעל ביטקוין עדיין אפשר לבנות דרכים שמאפשרות להפוך אותו ליותר נזיל. ואני אלך טיפה אחורה, בפי תיאוריית הכלכלה האוסטרית, שזה סקולה של כלכלה, זה לא משנה כמה כסף יש בסירקולציה, כמה כסף מסתובב בין אנשים, נומינלית, מה שמשנה זה היכולת שלו להתחלק ליחידות קטנות יותר. כי בסופו של דבר, כסף הוא טכנולוגיה, שהמטרה שלה זה לשמור את הערך על פני זמן, את הכוח קנייה שלך, את הזמן שלך, ולהעביר אותו במרחב. אז אם זאת המטרה, אז כל עוד אתה יכול לקמת אותה ביחידות קטנות יותר, אתה יכול להעביר את זה לאן שאתה רוצה, כל עוד וזה נזיל מספיק.
אתה מתייחס...
זה היום על ביטקוין.
סליחה,
כן.
סליחה, אני רוצה אותך רבנה, אתה מתייחס לספציפית לנושא של 21 מיליון מטבעות, נכון. סך הכל. אני לא מתכוון לזה ספציפית, לא, על החוק הזה ספציפית, אותי אישית זה פחות מעניין, אני חושב שזה פחות מעניין, אני מסכים, אגב, אני אנסה לתקצר למי שלא הבין, אולי עד הסוף, הכוונה שהבן הייתה שאתה לא חייב להעביר ביטקוין אחד, אתה יכול להעביר 0.0001 ביטקוין, הרבה אפסים כאלה, אז זה לא באמת משנה כביכול כמה מטבעות יש, אפשר כאילו לדבר על זה או לא, אבל זה, mm-hmm. זה, הכוונה לא הייתה ספציפית על החוק של 21 מיליון, אלא באופן כללי, זה שאי אפשר לשנות את חוקי המשחק, פרקטית. האם זה נכון או לא נכון?
אז קודם כל זה לא נכון. היו שינויים על ביטקוין שהם שינויים גדולים ומשמעותיים, וערכו בעצם 3 שנים או יותר. 3 שנים של דיונים קהילתיים, 3 שנים של טסטים, 3 שנים של בחינה של כל דבר אפשרי, וגם לוקח להם זמן לאימוץ שלהם, משום שבביטקוין המהות היא קודם כל להיות ספקן, קודם כל להיות לוודא בעצמך. אז זה עובר תהליך. למשל, בשנת 2017 הוטמע השדרוג הטכנולוגי סגוויט, שבעצם הוזיל עמלות, הוזיל עלויות, אפשר ליותר עסקאות לקרות ודברים כאלה. לפני שנה וחצי, ב-2021, התקיים השדרוג טאפרוט, שזה בעצם 4 שנים לקח להטמיע את השדרוג המשמעותי הבא, שמאפשר יותר פרטיות, מאפשר יותר פיצ'רים, כמו שהיום יש NFT על ביטקוין ודברים מהסגנון הזה. אז יש שדרוגים, הם פשוט לוקחים הרבה 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 יותר לאט, כי בביטקוין האסכולה באה ואומרת, קודם כל שומרים על ביזור והבטחה. שיפורים טכנולוגיים, שיפורים של יעילות ומהירות, יבואו אחרי זה, או בשינוי שמתבצע על פני הרבה מאוד שנים ונבחן בקפידה, או באמצעות פיתוח בשכבות. למי שלא יודע, אם אתה לא יודע, האינטרנט בנוי בשכבות. למעשה יש רשתות תקשורת שונות ושכבות שונות, כמו ה-HTTP וה-TCP-IP וכדומה, שרוב האנשים לא מודעים לכך שהשכבות האלה קיימות, אבל אין אלה שמאפשרות לתקשורת להתקיים ולמהפכת המידע הזאת להתקיים.
בתור מי שמתעסק...
מה זה?
בתור מי שמתעסק בהפתרת מידע וסייבר, אז יצא לי לשמוע במחרות.
נכון. אז
צודק, שכחתי.
אז בעצם בשכבות, כאילו, מכיוון שגם האינטרנט בנוי בשכבות, גם כאן, ביטקוין הולך להיות התשתית האמת, הוא הולך להיות הרשת שאתה יודע שהיא המאובטחת המבוזרת ביותר, ומספקת את האמת הסופית, שאתה תוכל תמיד להסתכל על הבלוקצ'יין, ואם יש לך עסקה גדולה לעשות, אתה לא תרצה לעשות אותה על שכבה שלישית, רביעית, חמישית, אתה תרצה לעשות אותה על ביטקוין, ואתה תוכל תמיד לעשות אותה על ביטקוין. אבל היום יש שדרוגים על ביטקוין, שמאפשרים לך לא רק להעביר ביטקוין לכל מקום בעולם, תוך שנייה, בסכום מינימלי, אלא אתה יכול היום כבר בסאבסטק, למי שלא מכיר, זה פלטפורמת אימיילים מאוד מאוד מוכרת בעולם, ממש מסתנכרן לך עם הארנק, אתה יכול לראות, אתה יכול לשלם פר כתבה, לוחץ buy now, פותח לך את הארנק, ואופ, שילמת 5 סנט על כתבה ספציפית, אתה יכול להקשיב לפודקאסט מתוך ארנק הביטקוין שלך, ולעשות סטרימינג של כסף כל דקת שמיעה, וזה פיתוחים על ביטקוין. אז יש שדרוגים, הם פשוט קורים או בשכבות או מאוד לאט.
הבנתי, אוקיי. מעניין. אני חושב שאנחנו ככה, סוג של מסכמים את החלק הראשון, בוא נקרא לזה ככה, של הפרק הזה, שכנראה יש 2 פרקים, כי הוא באמת ככה, בעיניי, אני חושב שהוא מאוד מעניין. מקווה שגם לכם המאזינים, אם אתם עדיין איתנו פה אז כנראה שכן, אני אולי בשלב קצת טיפה מאוחר, אבל אני אגיד חברים, זה לא, כל מה שאנחנו הולכים להגיד גם עכשיו וגם בפרק הבא, זה לא המלצה או תחליף לייעוץ פיננסי כזה או אחר, וזה לא הסוג של, אנחנו לא, בוא נגיד, מפצירים בכם או דורשים מכם או ממליצים לכם או לא משנה איך תקראו לזה, כאיזושהי המלצה לקנייה של ביטקוין או מטבע כזה או אחר. גילוי נאות, גם אני וגם בן בטוח משקיעים בקריפטו ובביטקוין בפרט, ובמטבעות אחרים שכנראה נזכיר פה בהמשך, אז קחו את זה ככה כרבון מוגבל, ואנחנו פה בשביל ללמוד, ולא בשביל שום דבר אחר. אז זהו חברים לגבי הפרק הזה, כמו שאמרתי אנחנו מפצלים את הפרק הזה לשניים, בפרק הבא אנחנו נדבר על שימושים אחרים של קריפטו, לאו דווקא ביטקוין, פרק סופר מעניין על שימושים עכשיו של איך חקלאים לצורך העניין בקניה משתמשים בו כבר עכשיו, ואיך אפשר לקנות אפילו חלקיקים בנדלן, בעזרת טוקניזציה ומה זה חוזה חכם ואיך זה מאפשר לנו ומה זה דיפיי. בקיצור, פרק מאוד מעניין. אז אם אהבתם את הפרק חברים, פשוט תעבירו את זה לחברים הבאים שלכם, ותמשיכו לעקוב אחרינו בשאר הפלטפורמות, בהם זה באתר שלנו, בפייסבוק, בטיק טוק, באינסטגרם. וזהו חברים, נתראה בפרק הבא. ביי.